ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה, אני מבין שפה כל מעשיך גם בספר נכתבים והכל מצולם פה, אז צריך להיזהר יותר במה שמוציאים מהפה. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, והמפרשים כולם שואלים למה הדגש ומה השבח על דיינו באילו קרבנו לפני הר סיני. לכאורה עיקר העיקרים זה עצם קבלת התורה, וקרבנו לפני הר סיני לכאורה זה רק החתימצי, זה רק ההכנה לקראת מתן תורה. ובכל זאת מודים על קרבנו לפני הר סיני כדבר, כיחידה בפני עצמה. במקום אחר אומרים חז"ל שישראל שעמדו רגליהם בהר סיני פסקה זו אמתם. זאת אומרת שההבדל בין יהודי לגוי, הבחירה מתחילה מזה שאנחנו עמדנו ברגלי הר סיני, ואז פסקה זו אמתם. חזרנו למצב של האדם הראשון לפני החטא. שוב רואים שיש דגש על הנושא הזה של ישראל שעמדו רגליהם בהר סיני, ולא מדגישים דווקא את הנושא הזה שישראל שקיבלו את התורה, לכן פסקה זו אמתם. הרמב"ן על התורה ובספר המצוות, הוא כותב על מה שכתוב בפרשת ואתחנן: פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וכולי. אומר הרמב"ן על התורה ובספר המצוות שיש לב ואיסור לשכוח את מעמד הר סיני. ועל זה המשך הפסוק אומר, והודעתם לבניך ולבני בניך, לחנך את הבנים לא רק ללמוד תורה, אלא גם להעביר להם במסורת את עצם המעמד שהיה בהר סיני. והרמב״ם לא מביא את זה, זו דעתו של הרמב״ן. וצריך להבין מה הפשט ברמב״ן, מה הייחוד הגדול לזכור את עצם המעמד. לכאורה העיקר זה לזכור ולא לשכוח שקיבלנו את התורה. המעמד, הטקס, הקולות וברקים מסביב, לכאורה היו רק איזה שהם תופעות לוואי. נכון שכתוב בספר התשבץ הקדמון שחלק מהמנהגים של חופה, שמקשטים את החופה בירק ושולחים ומלווים את החתן והכלה עם נרות, אז לומדים את זה מסדר קבלת התורה, ששם היה הער, היה השן כולו, היה קולות, היה ברקים, היה ירק. כך כותב התשבץ הקדמון. אבל לכאורה זה רק התפורה מסביב, זה לא עצם העניין. וגם עצם דברי הרמב"ן לכאורה הם לא מובנים. יש משנה במסכת אבות: פן תשכח והודעתם לבניך. מכאן אומרת המשנה שזה אזהרה על כל מי ששוכח דבר אחד מלימודו. אז אם המשנה אומרת לנו שמכאן המקור לאיסור שכחה של דבר אחד מתלמודו, איך הרמב"ן לומד מהפסוק הזה שיש גם לאו לא לשכוח את מעמד הר סיני? באבות כתוב שהפסוק מדבר על תלמוד תורה, לא לשכוח דבר מתלמודו. נכון שישנם שיטות שסוברות שלא לשכוח דבר מתלמודו זה מדבר רק על הדורות הראשונים שלמדו בהפה, ולא בדורות שלנו שלומדים מתוך הספר. אבל על מה שאדם למשל מחדש, כותב הנציב, על זה ודאי שיש את האיסור לא לשכוח. אז אם בפסוק מדבר על תלמוד תורה, מה דחק את הרמב"ן לומר שזה לאו לא לשכוח את עצם המעמד של הר סיני? יש גמרא במסכת נידה, תודה רבה. במסכת נידה בדף עין עמוד ב', כתוב שאנשי אלכסנדריה שאלו, מה יעשה אדם ויחכם? שאלו את רבי יהושע בן קורחה. אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועיל בידם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. תני רב חייא, משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו. מאי קומשמע לן, דעה בלוהה לא סגיא. דהיינו, בהתחלה רבי יהושע בן קורחה אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה, על זה אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועיל להם. אז הוא אמר להם, יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. אז אם ככה, למה בתחילה הוא אמר להם שירבה בישיבה אם העיקר תלוי בתפילה? אומרת הגמרא, אקו משמלן, דעה בלא ה, לא סגיה. מה הפשט פה בגמרא? מה יעשה אדם ויחכם? אז התשובה הראשונית הוא שירבה בישיבה, מה יעשה כדעתך? שאם הוא לא ילמד, אז הוא יחכם. אז זה צריכים תשובה של רבי ישוע בן קורחה. מה עשה כדעתך בגמרא פה? כתוב במשנה באבות, העמידו תלמידים הרבה. אומר שהמטוסות יום טוב, לא מדברים על הריבוי הכמותי. ודאי שריבוי כמותי, הרבה תורה, הרבה חיים וכולי, מדברים גם על הצד האיכותי. תלמידים הרבה, הכוונה היא שהוא יהיה הרבה תלמיד. שהוא לא יהיה תלמיד למחצה, לשליש ולרביע. אלא כמו שהגמרא אומרת, תלמידי חכמים, כל גופם אש. בחגיגה הגמרא אומרת שלומדים את זה מסלמנדרה. אומר שם הרש"י, סלמנדרה זה איזה חיה שנוצרת מתנור שדולג 7 שנים, ואז נוצר איזה מין סלמנדרה כזאת. ורב צבי יהודה זצ"ל בחוברת לשלושה באלול, הוא כותב שאביו אמר לו שבמקום אחר כתוב שהסלמנדרה הזאת היא מעשה כשפים. אז זה מעשה כשפים, או שזה חיה שנולדת מתנור שבוער 7 שנים? אז אמר בשם הרב, יש באמת 2 סוגי תלמידי חכמים. יש תלמידי חכמים אמיתיים, שזה מזה שהתנור שלהם בוער בלימוד 7 שנים, אז יוצא משהו ממשי. ישנם כאלה, לא עלינו ולא עליכם, שזה מעשה כשפים באלמה. אף אחד לא יודע בדיוק איך הוא יוצא. מספרים על הרב שח, כבוד הרב, מותר לספר. שהיה פעם באיזו חופה, ואחרי החופה הוא אמר לעוזר שלו, אני לא מבין מה קורה פה. פעם כדי להיות גאון גדול בתורה, היו צריכים ללמוד 4 שנים. עכשיו אני רואה שמחופה אחת יוצאים 7 גאונים. הגאון זה וזה מכובד, הגאון זה וזה מכובד. חופה אחת, 7 גאונים? מה והעמידו תלמידים הרבה. לא רק מבחינה כמותית, אלא המהות. במה זה מתבטא? ברוך השם, אח שרדרה. יש הרבה אנשים שלומדים. הרבה מאוד, יותר מכל מה שהיה לפעמים בשנים, בדורות קודמות. אבל עדיין, תמיד שואפים שיהיו כאלה, שלא רק שילמדו, אלא שכל הדעות שלהם, וכל ההשקפות שלהם, וכל המחשבות שלהם, וכל הדיבור שלהם, הכל יהיה רק מתורה, בלי שום חדירה ממולדת חוץ. הכל יהיה מולדת בית. והאר עינינו בתורתך, כותב בספר שערי תשובה, שכונו חורחיים בסוף הלכות פורים, והאר עינינו בתורתך, אומר לו, הכוונה רק שתפתח לנו את העיניים, שנדע ללמוד, שנבין את מה שלומדים, את מה שקוראים, אלא שנבחון את כל המציאות מסביב, במשקפיים של תורה. אז זה מהות לגמרי שונה. הראייה היא שונה, ההסתכלות היא אחרת, ההבנה היא אחרת, ולכן היא משפיעה אחרת, לכן היא משפיעה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר מעמיקה, על כל מה שסובב אותנו מסביב. איפה יש דבר כזה? הגמרא במגילה אומרת, שהמלאך בא ליהושע בן נון, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. שאל אותו יהושע, על איזה מהם באת? אמר לו המלאך, שהוא בא, אתה באתי, על דברי תורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של הלכה. לא כתוב פה שעכשיו ישוע לקח ספר והתחיל ללמוד. הוציאו לו ספרים משעת מלחמה, וזה יפה מאוד. כתוב שהוא לן בעומקה של הלכה. זאת אומרת שבאותם הרגעים, שום דבר בעולם לא עניין אותו. זה נקרא לן בעומק. חוץ מהמציאות הזאת, כל המציאות האחרת הייתה תפלה לו. זה דוגמה למה שחזל אומרים, לאיזה השגות ודרגות יהושע שהיה מוסר התורה, ידע עד איפה הדברים מגיעים. אז לא סתם למד, אלא אולן בעומקה של הלכה. באותו גמרא, יש אמרה ידועה בשם הרב כהנמן, זכר צדיק לברכה, שמאיפה הגמרא לומדת שהמלאך שאמר ליהושע, אתה באתי, הכוונה היא על דברי תורה? אומרים התוספות, בפני שלגבי תלמוד תורה כתוב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. למה צריך להביא דווקא, חסר פסוקים על תורה? יגידו, באתי על תורה, למה צריך להגידו, באתי על אתה? אז הוא אמר דבר נפלא מאוד. בפסוק לא כתוב סתם דבר שמרמז תורה. אלא אתה כתבו לכם את השירה הזאת, מי שאצלו התורה היא לא רק עצם הלימוד, אלא זה נהפך לשירת חייו. שירה זה דבר שנוגע בנימים הכי עמוקים של הנפש של הבן אדם. דוד המלך כתוב עליו שהיה יודע נגן, אומרת הגמרא, שחוץ ממה שידע לנגן על כינור, יודע נגן, הכוונה היא שגם יודע לישא ולתן במלחמתה של תורה. מה הקשר בין יודע לישא וליתן במלחמתה של תורה לבין מה שכתוב בפסוק יודע נגן? שמעתי מאבי מורי פעם, אומר, מה, ניגון זה דבר שמרומם את האדם. זה לא סתם אני שר וגמרנו תטיש וזהו. שירה אמיתית זה דבר שאמורה לרומם את הנפש של האדם. כתוב בשם הגר"א שעולם הנגינה היא קרובה יותר לעולם התשובה. זה דבר שמרומם את הנפש. אז יש אנשים שאצלהם גם התורה היא כזאת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. על זה אמר לו המלאך, אתה יהושע בן נון, שקיבלת תורה ממשה רבינו, אצלך יכולים לבוא בטענות שעכשיו ביטלתם, מעבר לתמיד של בין הארבעים, גם תלמוד תורה, והיה ליהושע לן בעומקה של הלכה. המפרשים שואלים, אז למה המלאך בכלל הזכיר לו, אמש ביטלתם תלמיד של בין הארבעים, ואז הוא שאל אותו, על מה באת? ישר המלאך היה צריך לומר לו, עכשיו יש לך זמן פנוי, אז למה אתה מבטל תלמוד תורה של השעה הזאת? למה הוא צריך להזכיר לו שאמש גם ביטלתם את התמיד של בין הארבעים? הפירוש הוא, מה זה קורבן התמיד? הוא לא סתם הזכיר לו את קורבן התמיד, רק את התמיד לא הקריבו, עוד קורבנות לא הקריבו. יש משהו מיוחד בתמידיות של קורבן התמיד. השפת אמת במסכת זבחים בדף פיתת כותב חידוש יפה בהגדרה. קורבן התמיד זה לא רק ההתמדה, דבר שתמיד אני מקריב אותו כסדר, אלא עיקר מה שנקרא הקורבן תמיד זה בגלל הרציפות שלו. והוא אומר ככה, שאם למשל יפסיקו יום אחד להקריב את קורבן התמיד, אז אין הכוונה שאותו יום ביטלו את התמיד, אז חסר כבר משהו בעצם הרציפות, אז זה כאילו מקלקל גם לפניה וגם אחריה, אחריה אולי לא, זו התחלה חדשה, זה מקלקל גם את כל, באיזה מידה, גם את כל מה שהיה קודם לכן. לכן זה נקרא קורבן התמיד. ככה אומר השפת אמת. אז זה אמר לו המלאך לישוע בן נון. תמידיות, בעצם לומדים מקורבן התמיד מה זה ההגדרה של תמידיות. אז שלא תחשוב שבגלל שביטלתם אמש תמיד של בין הארבעים, אז לכן הוא יותר חשוב מתלמוד תורה. על זה אמר לו המלאך, אתה באתי. הרצף, עלן בעומקה של ההלכה של ישוע בן נון, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת קורבנות. בשניהם יש עניין של תמיד. בשניהם יש את העניין של הרצף. החוסר רצף בתלמוד תורה, הוא אמר לו, אתה באתי. זה חיסרון יותר גדול מהאמש לא הקריבו את קורבן התמיד של בין הארבעים. וכך אומרת הגמרא במקום אחר. הגמרא בקידוש אינדנה. מהו לעמוד בפני ספר תורה? אומרת הגמרא, בפני לומדיה עומדים מפניה, לא כל שכן. זאת אומרת, ספר תורה יש בו קדושה יותר מהתלמיד חוכם שלומד תורה. אז אם מפני לומדיה עומדים, אז ודאי שצריכים לעמוד גם בפני הספר תורה. שואל הר"ן, במקום אחרי הגמרא אומרת הפוך. הגמרא אומרת במקום בדף כ"ב, כמה טיפשה היא עני שהם קמים בפני ספר תורה והם לא קמים בפני גברא רבא. זאת אומרת, פשוט יותר לגמרא שחייבים לקום בפני גברא רבא יותר ממה שקמים בפני ספר תורה. והגמרא אומרת, למה? למה גברא רבא הוא יותר? מפני, אומרת הגמרא, שלגבי חיוב מלכות בתורה כתוב, 40 יקנו. מלכות 40. באו חכמים ואמרו שפחות מכה אחת, 39 ולא 40 לא בכלל. מכאן ראיה שגברא רבא שיש לו כוח לומר את הפשט הזה בפסוק ומקבלים את מה שהוא אומר, אז כוחו של הגברא רבא הוא יותר מספר תורה. הוא המפרש לספר תורה, הוא התורה שבעל פה של התורה שבכתב. אז שואל הר"ן, בקידושין הגמרא אומרת שאם מפני לומדי העומדים, אז כל שכם שעומדים בפני תלמיד חוכם. זאת אומרת שהתורה עצמה, התורה שבכתב, יש יחס יותר גדול מאשר ללומדיה. במכות הגמרא אומרת בדיוק הפוך, שלא יכול להיות, הגמרא אומרת שזה טיפשות לעמוד בפני ספר תורה ולא לעמוד בפני גברא רבא. זאת אומרת שגברא רבא הוא יותר מספר תורה. זה לא כמו שהגמרא אומרת בקידושין. אומר שם פני ישוע בקידושין דבר אפלה ופלה. במסכת קידושין אומר, הגמרא מדברת על לומדיה, אדם שלומד תורה. מדרגה גדולה מאוד. אם מפני לומדיה עומדים, קל וחומר לספר תורה. אבל במסכת מכות הגמרא אומרת לא סתם על מי שלומד, אלא מדברים שם על גברא רבא. הוא אומר הביטוי לומדיה וגברא רבא זה לא אותו דבר. יש לומדיה, יש לו דף היומי, הוא נכנס לשיעורים, הכל טוב ויפה. גברא רבא זה מי שכל המהות שלו זה תורה, כל השיח שלו, כל המחשבה שלו, חוץ מזה הכל תפל אצלו. לכן הגמרא על זה מביאה ראיה, מגברא רבא אנחנו גם שומעים ומקבלים את ההלכה איך לפרש את ה-40 יקנו. על גברא רבא אומרת הגמרא, הכבוד של התורה שלו היא יותר מספר תורה. דהיינו לומדיה זה אלה שמכילים את התורה, יש להם בית קיבול, הם לומדים את מה שהם לומדים, מכילים את מה שהם יכולים. מה שאין כן בגברא רבא, אז זה לא רק שהוא יודע תורה, זה לא רק שהוא למד תורה, אלא גם השכל שלו נהפך לשכל של תורה. כתוב בספר אביר הרועים, תודות חייו של אבני נזר, שהוא אמר פעם שבמקום שרשי אומר ונראה לי, זה יותר מאשר כשמביאים ראייה מאיזה מקום בשס. מפני שכשרשי עם השכל התורה שלו אומר ונראה לי, אז זה תמציא של כל התורה שהוא אמר. וככה כתוב באמת בתשובות רשי. יש תשובות רשי ששם שאלו אותו שאלה בענייני טרפות, טרפת הריאה. אז שם הוא כותב, הוא פסק מה שפסק, והוא אומר ככה, ואף על פי שלא שמעתי את זה מרבי, אבל ליבי ושכלי אומרים לי שככה גם רבי היה מורה. זאת אומרת, הוא ידע לכוון בסברה, אחרי שהוא למד מרבו, לרדת לעומק הסברה של רבו, ולומר דברים שהוא יודע שגם אם היה שואל אותו, אף על פי שהוא לא שמע את זה מפיו, היה גם כן אומר כמוהו. זה הגברא רבא. שכל המושכל, אפילו המושכל הראשון שלו, זה הכל תורה. לכן הדעת שלו, נקראת בלשון הספרים, דעה של תורה. וזה כמעט גמרא מפורשת. יש גמרא בגיטין, מדף ו' עמוד ב'. אתו כל מי שלא יודע את מה שאמר רבי יצחק, אז הוא לאו גברא רבא הוא. בישלמה מילתא דתלי בסברה, מבינים? אבל אם הוא לא מכיר מימרא שאמר רבי יצחק, זה לא נחשב שזה מוריד אותו מהגדולה של גברא רבא. אז מה רואים מהגמרא הזאת? שגברא רבא זה דבר שתלוי בסברה, שהשכל שלו זה שכל של תורה, שהמושכל הראשון שלו זה תורה, שאין לו שום מחשבה ממקום אחר. רבי שפיינשטיין זצ"ל כותב אחד מהתשובות שלו, שהוא רוצה להודיע לכולם שכל מה שהוא כותב תשובות, הכל זה רק מתוך התורה שהוא למד, ולא בגלל שום השפעה או ידיעה מאיזשהו ממקום אחר. והוא טרח בעצמו לכתוב את זה, שלא יחשדו, אולי חי באמריקה, יש דברים שחודרים, כמו רוח, כמו מים, כמו אש. הכל מהתורה, הכל מיני ובי. וכך ראיתי שכותב החתם סופר. הגמרא בשבת אומרת, תיקאי רבי ביאי מסכתא, אל תשאל אותו עכשיו שאלה במסכתא אחריתא. כרגע הוא עסוק בשבת, כרגע הוא עסוק בבטרה. פתאום אתה שואל אותו מזרוחים ומנחות. לא כל אחד יכול להכיל את הכל, לזכור את הכל בבת אחת. אומר שמה חתם סופר, זה רק כשמדברים על מה שכתוב. אבל מה שכתוב על סברה ישרה, לא אומרים כיכאי רבי בעי מסכתא, אל תשאל אותו במסכתא אחרת. סברה, מישהו גברא רבא, מישהו כל כולו תורה, אז זה מתבטא בזה שבאופן עצמי יש לו סברה ישרה. סיפר לי רב צבאי אחד בזמנו, שהוא בא לרב גורן כשהרב הראשי יצא לשאול אותו שאלה קשה בהלכות שבת, משהו קשור לצבא. אמר הרב גורן, זה באמת שאלה קשה, תוציא עכשיו בו וכמה מהארון, בוא נלמד קודם כל פרק מרובה. אז אמר לו, כבוד הרב, אני לא שאלה אותך לא על שינוי ולא על יוש, עכשיו אני שאל אותך שאלה בלכות שבת. אמר לו, מה אתה לא מבין, שאלה כזו עמוקה, אז צריך שכל הראש יהיה בתורה, להסתגל לסברות של התורה, למחשבה של התורה, לדרך של התורה. אז מה זה נפקים, הנה עכשיו אם אתה שואל בלכות שבת, קודם כל צריך להצמד לסברה של הגמרא, לתורה, לתורה שבעל פה, אחרי זה נדון מה שנוגע בלמייסה. והדברים כמעט כמעט מפורשים במערל בנתיב התורה בפרק י' א'. המערל בין השאר כותב כך: תלמיד חוכם הוא עצמות התורה, כל גופה מש, הוא עטוף בגשמיות, מפני שאם לא כך לא היה כוח בידם למעט מ-40 מלכות ל-39 מלכות. כך כותב המערל במפורש. ומכאן מה אנחנו לומדים? שמי שלא חושב ככה, אז כמו שהגמרא אומרת, הוא טיפש. כמה טיפשה יענה אנשים שחושבים שצריכים לעמוד לפני ספר תורה ולא לעמוד לפני גברא רבא, והגמרא אומרת שזה אני טיפשי. כשמדברים על גברא רבא, אז הטעות היא טעות בשכל, טעות בהבנה, טעות בהבנה הרבה יותר גרוע. אז נחזור לגמרא בנידה. מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וימעט בסחורה? ושאלנו, פשיטה, בלי לקרוא, שום דבר לא, בלי להבין על אחת כמה וכמה. ואמרו לה, הרבה לא עשו, עשו כן ולא עלה בידם, אז הוא אמר להם שיבקש ממי שהחוכמה שלו, ומקודם הוא לא אמר להם את זה מיד. למה? מפני שהוא רצה לומר לא סגר. ללמוד בלי שהאדם מתפלל על הלימוד, אז אין לו מספיק סייעתא דשמיא בלימוד. הכל תלוי בסייעתא דשמיא. אז צריך ללמוד, צריך להתפלל על הלימוד. כותב רבי יונתן אייבשיץ בירות דבש, הייתה לו ישיבה של אלפי תלמידים, והוא כותב בין השאר כך: התלמידים שפרחו וגדלו בתורה זה לאו דווקא אלה שהיו המוכשרים ביותר. אלה שכיוונו יותר בברכות התורה ובאהבה רבה, הם אלה שפרחו יותר בתורה. הוא מוסיף שם דבר מזעזע, וכך אני מעיד על עצמי, שבימים שכיוונתי יותר בבקשה על סייעתא דשמיא בתורה, אז היה לי יותר סייעתא דשמיא באמת לכוון בלימוד שלי. ויש סיפור על הרב חרל"פ, שמישהו שאל אותו פעם שאלה, והרב חרל"פ ענה מה שענה, והתברר לו אחר כך שהוא טעה. הרב חרל"פ, חוץ מה שהיה גאון, היה גם צדיק. אז הוא חיפש מה קרה פתאום שטעיתי. אז לא היה את השוט אס-אמסים האלה וכל ה... הוא לא מצא למה הוא טעה, הוא קרא לאותו אדם ששאל אותו את השאלה. הוא אמר לו, תגיד לי, האם השאלה ששאלת אותי זה היה הלוך למעשה, או שזו הייתה שאלה תיאורטית? כולנו הרי יודעים שיש הרבה שאלות תיאורטיות. מותר להיכנס להר הבית, הוא אסור. זה תיאורטי, אסור להיכנס. רק רוצים לדעת כל אחד מה הרב הזה אומר. תחלת בציצית, כל מיני. אמר לו, הידי איזה רב חרל"פ, זו הייתה שאלה תיאורטית. אמר לו רב חרל"פ, עכשיו אני מבין למה טעיתי. אם זו היה שאלה למעשה, אז הייתי זוכה ליותר סייעתא דשמיא לכוון לאמת. בגלל שזו הייתה שאלה תיאורטית, מה דעת הרב על זה, מה דעת הרב על זה, אז יש פחות סייעתא דשמיא. אומר רבי יונתן אייבשיץ, לגדול בתורה ודאי שצריך התמדה. אבל, כמו שהגמרא בנידה אומרת, יבקש ממי שהחוכמה שלו, מפני שבלי זה אין סייעתא דשמיא. הגמרא במגילה הרי אומרת, עשו כשמטה זה סייעתא דשמיא. רש"י אומר לזכור תלמודו, הריף אומר שאדם ידע לכוון להלוכה, אבל איך שלא יהיה, בלי סייעתא דשמיא לא מועיל. זה מה שהגמרא בנידה אומרת. ולא הלא סגיא, שיהיה המסמיד הכי גדול, והוא ידע והוא יקלוט. אבל כדי שהוא יהיה גברא רבא, כדי שהתורה תהפך לחלק מהותי ממנו, הוא לא ילכה בלי סייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא זה בלי שאדם מתפלל על הדבר. כשאדם מתפלל על הדבר, אז זה לא רק בגלל שאם התפללת, אז הקדוש ברוך הוא כשירצה לתת לך את מה שביקשת, הוא ימלא את בבקשה. זה לא רק זה הפשט. בעצם המציאות שהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת שהוא מביע בזה לא רק את הרצון לזכות לתורה, אלא הוא יודע שהמקור של התורה זה לא החוכמה האנושית, שהמקור של התורה זה חוכמה משמיים. הוא לא מתפלל איזה משהו חיצוני שיגדל דשא בשדה. הוא מתפלל לדבר שכל המהות זה תורה מן השמיים. לכן זה צריך להתבטא בתפילה. באלוהה, לא סגיה. אז זה מה שהמסקנה של הגמרא במסכת נידה. לקשר את התורה לנותן התורה. שזה לא להסתכל עליה רק בתור חוכמה. אז אדם יכול לגדול ולהגיע לא רק ללומדיה, אלא גם להיות גבר הרב. ייתכן שאולי זה הפירוש ברמב"ן שהבאתי מקודם. שהרמב"ן מצד אחד מביא את הפסוק, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אומר הרמב"ן, זה לאו, לא לשכוח את מעמד הר סיני, והודעתם לבניך תחנך את הבנים שלך למעמד הזה של הר סיני. הר סיני זה לא אירוע חד פעמי שהיה בשעתו לפני 3,320 וכמה שנה שניתנה לנו התורה. הרמב"ן על התורה כותב כידוע שהקדושה שהייתה בהר סיני היא אחר כך שרתה במשכן. וככה השכינה הזו מלווה את ישראל בכל מקום שיש תורה. יש מציאות של המשך מעמד הר סיני, לא במקום ההוא שם בסיני. וכך כותב רש"י במסכת תענית. זה שכינה, אותה שכינה שמלווה ולוותה בהר סיני, ממשיכה גם הלאה. אז זה אומר הרמב"ן, תודיעו לבניכם לחנך אותם על זה שהיה מעמד הר סיני. והודעתם, ושאלנו בפרקי אבות, כתוב לא כך. בפרקי אבות לומדים מכאן שמי ששוכח דבר מתלמודו חייב מיטה. לומדים את זה מהפסוק הזה שהרמב"ן לומד ממנו לגבי איסור שכחת מעמד הר סיני. הפירוש הוא כמו שאמרנו, זהה באטליה. אם אדם יודע שהתורה שהוא לומד זה תורה שניתנה בסיני ולא סתם חוכמה אנושית, ותורה שניתנה בסיני, אז יש צורה באיזה אופן היא ניתנה, כמו שהגמרא אומרת, בהמה, בהירה וכו'. אז היחס שלו לתורה, שהוא יודע שהוא מקושר, הוא לא קטוע מהר סיני, במקום כזה הוא לא ישכח את התורה שלו. אז אחד בעצם משלים את השני. תיזהר לא לשכוח את התורה, זה קשור עם איסור שכחה של מעמד הר סיני. מפני שכשאדם מחובר למקור, לסיני, אז זה יביא אותו שהתורה ממנו לא תשתכח. זה הדגש שאנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. מפני שא' ב' בכל דבר, בדבר רוחני בפרט, זה היחס עם מה אתה הולך להתעסק. אם אתה יודע שהתורה היא לא רק תורה שקיבלנו בסיני, אלא שהיה שם מעמד ושם נצטווינו את כל ההכנה לתורה, בגלל קדושת הדברים שקיבלנו, יהיו נכונים שלושת ימים, ובהמה ובהירה וכו', אז זה משפיע גם על הלימוד של האדם. לכן אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, גם עוד לפני שקיבלנו את התורה דיינו. לכן ההבדל בין ישראל לאומות העולם, זה שאלה עמדו רגליהם בהר סיני, שמצד ישראל הייתה נכונות לקבל את התורה, זה מה שמבדיל אותנו מכל שאר העמים. כתוב באור החיים הקדוש, ובזה בלי נדר אני אסיים. בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. שואל האור החיים הקדוש, למה בלעם התגעגע לחברה קדישה? שיחיה כמו יהודי. למה תמות נפשי מות יהודי? אומר אור החיים דברים שאולי אור החיים כותב אותם, אבל היינו אומרים אותם מעצמנו. הוא כותב כך, שמעתי מכמה רשעים שאמרו לי, אילו היינו יודעים שאחרי שאנחנו הולכים בדרך המוטב, אז לא יהיה לנו יותר עליות וירידות, היינו עושים את זה. אבל להיות וגם אחר כך עדיין אנחנו בשר ודם ויש עליות ומורדות וניסיונות, אין לנו כוח לעמוד בניסיונות. אז אנחנו כבר נשארים כמו שאנחנו. כותב שם ארוח חיים הקדוש, זה היה בלעם. גוי תמה, שידוע שבספר היכל הברכה של הרבי מקומן הכותב, שבאותו פרשת בלק היו שני ניסים. היה נס אחד שבלעם היה נביא, והיה נס אחד שהאתון פתחה את הפה. איזה נס יותר גדול? אז הוא כותב שם שבלעם נביא, זה יותר גדול ממה שהאתון פתחה את הפה. מפני שהמרחק בין מה שחסר לבימה, את כוח הדיבור, זה מרחק יותר קטן ממה שחסר לגוי תמה כמו בלעם, את כוח הנבואה. אומר אור החיים, זה היה הדרגה של בלעם. אין לי כוח להתמודד. לכן הוא ביקש תמות נפשי מות ישרים. מוסיף אור החיים, אבל יהודי צריך להאמין ביכולות שלו. הוא צריך להאמין ביכולות שלו גם אם יש עליות וירידות. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כותב המהר"ל, שאין הכוונה רק אם אני לומד משליבורי אז אני יודע מה לעשות. מעבר לכך, מה נותן עוצמות למה שאנחנו עושים, גם למעשה המצוות שלנו? כשכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך חיבור לתורה. כשהפנס מחובר לגנרטור גדול, אז הוא מאיר בעוצמות גדולות. אז גם אם נראה שני אנשים שעושים את אותה פעולה חיצונית, אבל מי שעושה את זה מתוך קשר ללימוד, בלי קשר ללימוד, זה שתי עולמות שונים לגמרי. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ואז זה צריך להתפלל כל השנה, על אחת כמה וכמה בחג השבועות. בלא לא סגיה. כדי שיהיה סייעתא דשמיא בעזרת השם לכולנו, להרבות בתפילה. תפילה בציבור, וגם לימוד בציבור. הגרו כותב בסוף משלי, שקשה למצוא בן אדם אחד שיש לו את כל 48 קניינים של התורה. אבל כשלומדים במקום אחד, בחבורה אחת, אז לכל אחד יש איזשהו חלק אחר מקניין התורה, אז כולם זוכים בזה. והמעניין הוא שבהקדמה של רב חיים מוולוז'ין, הבירוש של הגר"א, שכון אורך, אז שם הוא כותב על הגרו, שהגרו זכה לכל 48 קניינים שהתורה אומרת. מוסיף על כך, הרב זצ"ל בעין היה. כשבאו לו עלינו ולעליכם איסורים על רבי, שאלו אותו, חביבים, עליך איסורים? אמר להם, לא הם ולא שכרן. והמפרשים שואלים, רבי היה מבעט בירוס באיסורים? אומר הרב בעין היה, ידוע מה שמסופר על הגר"א. שרצו מגידים מהשמיים לגלות לו סתרי תורה, והוא לא רצה לקבל אותם. הוא אמר, מה שאני צריך להגיע לחלק התורה הפרטי שלי, אני רוצה להגיע בעמל שלי, ולא באיזה שהם מתנות מהצד. אומר הרב, זה גם הפשט מה שאמר רבי. איסורים חלילה שבאים על האדם זה לא תכלס כדי שהוא יתייסר. זה כדי לרומם את האדם לדרגות יותר גבוהות. על זה אמר רבי, לא הם ולא שכרם, אני רוצה להגיע לבד למה שאתה משמיים רוצה לרמז לי. הרחב פיך והמלא הוא ההוא בדברי תורה כתיב. והזמן הכי אמיתי לדבר ולבקש על הנושא הזה, זה בליל חג השבועות. וזה השורש והמנהג ללמוד בלילה של שבועות. שמעתי מאבי מורי זצ"ל פעם. דווקא בלילה הזה, יש אנשים באמת שאצלהם, הלילה הזה ושאר הלילות זה כמעט אותו דבר. אבל לרוב העולם זה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? נשארם כותב, מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, לא יאבד אף אחד מלילותיו, ויעסוק בתורה. יש מושג של כתר של תורה, להגיע בכמה פעמים בחיים, לשיא שבן אדם יכול להגיע באותה תקופה. עם ישראל במתן תורה קיבל את הכתרים, ככה כתוב בחז"ל. ואנחנו כל שנה מחדש רוצים לחזור על הקבלה הזאת. אומר הרמב"ם, מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, לא יאבד אף אחד מלילותיו, לפחות את הלילה הזה בשבועות. כדי לזכות ללמוד תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.